בואו נמשיך. אני אזכיר מה אמרנו פעם שעברה, גם כדי להתפקס, גם מי שלא היה.
אני מבין,
אבל
מה נראה לך?
בסדר, לא צריך לשאול. בסדר, לא, לא, פשוט פעם שעברה אמרנו. בקיצור, אז... כן, אנחנו אמרנו פעם שעברה שאנחנו כמבוא לספר שמואל, אנחנו בעצם... לוכדים את הנקודת מעבר מספר שופטים לשמואל ודרך זה בוחנים סוגיה עיקרית שלכל אורך הספר וגם הספר מלכים הולכת איתנו ובכלל סוגיה מאוד מרכזית בתורה והיא סוגיית המלך בעם ישראל. אמרנו פעם שעברה שבשביל לעסוק בסוגיית המלך בעם ישראל צריך להתחיל ממה הוא מלך בכלל, בשביל מה יש מלך. אמרנו הבאנו את דברי הרמב״ם במורה נבוכים שאומר בגלל שהאדם הוא יצור חברתי הוא תמיד יגור ביחד, לא תמצא כל אחד גר באיזה חור בנהר במדבר בזה, אז מצד אחד הוא יצור חברתי, אתה תמצא שהם תמיד גרים בני אדם ביחד, מצד שני הוא מאוד מאוד מורכב, מה שהוא אוהב לא הוא אוהב, מה שהוא חושב הוא חושב הפוך, לכן תמיד יהיה מריבות ואי הסכמות עד כדי סכסוכים, אי אפשר להתקדם. בקיצור, אומר הרמב״ם, החברה האנושית לא יכולה להתקיים בלי מלך. כלומר, החידוש הזה שאני אסכים שמישהו ישלוט עליי, יגיד לי מה לעשות על כל צעד ושעל, אני מסכים לו בגלל שאין לי ברירה, אני מבין שזה שווה לי, כי אני יצור חברתי, אני מבין, אני רוצה, וזאת מהותי להיות חלק ממכלול, משבט ומשפחה, ואי אפשר בלי מנהיג, בלי מלך. מזה התחלנו. רק כך אמרנו, שיש יוצא דופן ממש מפתיע, והוא בעם ישראל. לא, לא רוצה, תודה רבה.
מה, אתה שומע?
ממש תודה. מה?
נדבר פשוט.
לא, אם אשתי תדע, איך תדע. קיצור, אז... מה? רגע, איך תשמע בורא מן המזונות, תשאלתי אם זה היה עוגת גזר או שזה היה עוגה... בקיצור, אז... אמרנו, בעם ישראל, תקופת השופטים, כמה שנים זה בערך?
400.
כמעט, 300 ומשהו שנים, 315 שנה. שעם ישראל בלי מלך, ומסתדר יופי. זה בעצם מה שאני מזכיר את זה כנקוד... אני מזכיר את זה, אז זהו, זה מה שבאתי לומר. דיברנו על זה שיעור שלם פעם שעברה, ולכן אני ממליץ להשלים. אבל המון מה שבאנו להוכיח פעם שעברה, שבניגוד למה שנהוג לומר, אז צריך לדעתי לשרש את זה, שבתקופת השופטים עם ישראל היה מפולג, מפוצל והכל היה גרוע, ממש לא. עם ישראל היה מאוחד באופן מדהים, שאין תופעה כזאת, שבלי מלך שומר מה לעשות, שאין סכסוכי גבולות, אין כזה, אין שום סכסוך גבולות אחד, שבעצם שבט אומר, סליחה, אתם קיבלתם כי הייתם הרבה, אבל פתאום אתם קצת, אז עכשיו מגיע לנו, או הגבול עובר פה, הגבול עובר פה. או התופעה המפליאה הזאת שכשעומד שופט, אין שתי שופטים ביחד בספר שופטים. לכאורה, כשעומד שופט, מה אתה רוצה עכשיו? סליחה, אני בכלל מהשבט השני, אנחנו בראש, לא אתה... אין, כל פעם שיש שופט ברור לכולם שאין סביבו. ויש משכן אחד, וסנהדרין אחד, ועם ישראל מתפקד כיחידה אחת. עד כדי כך שגם דיברנו על זה, וזה נסיים את הסוגיה הזאת כדי שלא נודע...
בנימין, לא?
זה... רק בדבורה זה עוד יותר יפה, ממש עובדים ביחד. באה דבורה מאפרים, והיא ממנה שבט מנפתלי, את ברק. הוא לא אומר לה, סליחה, אז למה את בראש? אדרבה, הוא אומר, תובילי אותי. והיא לא מחפשת מישהו מהשבט שלה דווקא. היא מבינה, מי שצריך אותו השם מינה. ואמרנו הדבר, אחד הדברים הכי מפליאים, שגם כשיש מלחמת אחים, לצערנו, בין אפרים למנשה, זה נובע מזה שאפרים אומרים, שאפרים אומרים, ברור שאתה בראש, הם לא רוצים להיות בראש, הם אומרים, למה לא קראת לנו אחריך? אין מאבק מי יהיה בראש, ברור שאתה בראש, אבל אתה רוצה להוציא אותנו? זה כבר מלחמה. אותו דבר, המלחמה מול בנימין, היא מזה שכל השבטים אומרים, נבערה הרעה מישראל, אנחנו כולנו מכלול אחד, אם יש מישהו שהולך נגד כולם, אז כולנו כאחד נגדו, ואתה לא מוצא פיצול של עוד מה, של אפרים שיגיד, אה, אני אח של בנימין, מה אתם? חמולות כאלה, סליחה, מה, פגעת באחי, אני אבוא לתפוס אותך בלילה, בערב נראה אותך. לא, 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 כל... שוב, שנזכור את זה, תקופת השופטים, תקופה מדהימה, מפליאה, בזה שעם הצרות הקטנות שהיו בה, האחדות בלי מלך היא לא נתפסת. אמרתי, דמיינו היום כשעם ישראל בארץ ישראל, כל אחד רעיונות שונים, פלגים שונים, תורידו עכשיו את הממשלה ואת המשטרה, מה יקרה? אין, לא, 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 לא התקיים. עם ישראל הצליח. זה מדהים. עכשיו, בנקודה הזאת עצרנו. כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו על ידי ההיסטוריה שלנו, עכשיו, אני רק רוצה להוסיף נקודה שלא אמרתי פעם שעברה על תקופת השופטים, שזה קשור לאחד השיעורים הראשונים שלמדנו, שאמרנו שכל תקופה יש לה נבואה מלכתחילה שבעצם הקדימה אותה ואומרת פחות או יותר מה יהיה בה. בנבואת משה לפני שהוא מת, הוא בעצם אומר במפורש, שאחרי שהוא ימות, ראינו, הכוונה שהוא ויהושע ימותו, תבוא תקופה בלי מלך. כי הוא אומר שהשם יושיע אותם, כי יראה כי אוזלת יד, שעם ישראל בסוף מתי שהוא לא מצליח להתנהל, ואפס עצור ועזוב, כלומר אין מושל בישראל. משה יעד, אמר מראש, תהיה תקופה בלי משה. עכשיו.
בלי נביא.
בלי משה, אפס עצור ועזוב, הכוונה עצור, כמו שכתוב על שאול, זה יעצור בימי. כלומר, זה מושל, זה ששם גבולות וקובע סדרים.
הוא ידע שזה
יכתוב? מי? משה? אז הוא אומר שבסופו של דבר, בסוף התקופה זה לא יהיה כתוב, ואז השם יושיע אותם. אבל עצם זה שהשם מתכנן בהיסטוריה פרק זמן כזה, שבו לא יהיה מלך, יש עוד פסוקים בתנ"ך על זה, זה תכנון מלכתחילה כמובן של הקדוש ברוך הוא. בכל אופן, עכשיו אנחנו באים, זה מה שראינו פחות או יותר פעם שעברה, אז מה רואים מפה? וזה הנקודה שבעצם עצרנו פה. למה? מה זה בא לומר? קודם כל, זה בא להראות שהמלך בעם ישראל הוא לא מצורך אנושי. עם ישראל ילמד על בשרו שהוא לא צריך לדאוג ולחשוש, אוי, איך נסתדר, אוי, לא, הוא יותר חזק ממני, אני חייב לשים מלך שישלוט על שנינו, לא. מה מאחד את עם ישראל? מה מלכד אותם? התשובה היא, תורת השם, ציווי השם, נביאי השם. זה שלכל עם ישראל היה ברור שכשקם שופט, למרות שאין איזה נביא שבא והצהיר על זה, כולם היה ברור, אולי הם שים לב איזה מדרגה של קרבת השם זאת, שכשקם שופט והוא מקבל כוחות והוא גורר את כולם אחריו, אז זה לא העניין של בכלל להסתכל אם הוא מאפריים או מיששכר. ברור היה לכולם שהשם שלח אותו. אתה מבין? זה לא רק שהשם הודיע מראש, אמרנו בנחלות זה ככה, למה לא היה סכסוכי גבולות? כי כולם היו מיוחדים סביב זה, שיהושע חילק מה שיהושע עשה בתור נביא קדוש. אבל לא רק זה, גם מה שלא נאמר במפורש של ידי הנביאים, אלא פשוט רואים, יש פה איזה כוח כזה מיוחד לגדעון, אז אנחנו אחריו. לאהוד בן גרה, אז אנחנו אחריו, הוא תוקע בשופר, כולם באים. עם ישראל מתעלה מעל הצורך הזה במלך רק כדבר הישרדותי.
וגם שאול, אבל לפני שהוא
מתמודד למלך,
שאול אמר,
הוא הולך להתנבא. אנחנו נדבר על זה. לא בדיוק, אבל כן, אני מסכים.
היה שופט לכל שבט?
חז"ל אומרים מסכת סוכה שהיה לכל שבט שופט. זה קשה למצוא את זה קצת כשעושה את רשימת השופטים. המפרשים דנו בזה. האם ממש לכל השבטים היה שופט? יש כמה
שבט. היה שופט בשלילים שלו.
זהו, אז אני אומר, במסכת סוכה כתוב בפורש שלכל שבט היה שופט, רק קשה קצת להבין. המפרשים דנים איך זה בדיוק מתממש, אבל בוא נגיד לרוב, כן? וזה בולט שבאופן כללי יש תורנות כזאת כל פעם משבט אחר. עכשיו, אז זה, פה אנחנו מגיעים עכשיו להבין, אחרי ששללנו את הצורך הפשוט במלך, שזה לא הצורך בעם ישראל, אז אנחנו מתחילים להבין מה כן הצורך במלך. יש מה כן צריך מלך, כי אם ככה יכולת לומר, טוב, אמרנו מלך התחילה, עצם זה שיש מלך, זה נראה בדיעבד, למה שאתה תגיד לי מה לעשות? נגיד, נגלה לכם עוד משהו. נמרוד, אין פה מישהו שקוראים לו נמרוד, נכון? נמרוד, לא צריך לזהר על זה. נמרוד, שחז"ל מספרים לנו כמה הוא היה רע וזרק את אברהם לאש והמריד את כל העולם, מה שכתוב עליו בפשט הפסוקים, זה שהוא היה השליט, המלך הראשון. אומר הרמב"ן שם, זה בפרשת נוח.
זה
היה
עוד מלך
שקוראים
לו נמרוד?
לא נראה לי. אז אומר הרמב"ן, בעצם הביטוי של הרוע שלו, הוא התחיל להמציא את הדבר הזה שמישהו ישלוט על אחרים. עד אז, העולם היה קטן, אז עדיין, כן, בוא נזכור. ואנשים היו יחסית תמימים, עוד לא הומצאו אז, הרבה דברים עוד לא הומצאו אז. אפילו כלי הנשק צריך לברר אם הומצאו אז או לא. והוא הראשון שהתחיל בכלל לחשוב להעלות את האפשרות הזאת ולהתנהל ככה, להיות אימפריאליסט, להיות שליט. אני אשעבד אותך, אני אתה תשלם לי מס, אם לא אני... וזה הרשע שלו. עם ישראל מחוץ למסגרת הזאת. אנחנו לא צריכים את כל הרוע שעלול לבוא יחד עם המלך, בשביל רק ההכרח הקיומי הזה אנחנו מסוגלים להתנהל גם בלי. למה כן צריך מלך בעם ישראל? עושה שוב, זה יפה. אתה לא...
עושה
ישיבה, הוא שלו בעיות. אולי לא. למה כן צריך מלך בעם ישראל? אז בואו נתחיל מזה. שהמלך בעם ישראל זאת מצווה. שום תשים עליך מלך.
זה מצווה
שבא בגלל. זה מצווה בתרי"ג מצוות. זה אומר שאם תפתח עכשיו את רשימת המצוות בספר אחר, פרשת שופטים, עוד מעט אני אקריא ממנה, יש, השם אומר, אתם חייבים לעשות את זה. עכשיו, יש תנאים.
אז למה כל תקופת השופטים
על הערב? שאלה טובה. אתה יודע למה? כי השם אומר מראש, ולפה בדיוק רציתי להוביל, א', שמעת מה הוא אומר?
שירו
שמה?
שלא צריכים אליך.
כן, אם תעשה מלך מההתחלה, מה אתה עלול לטעות כל הזמן? וזה מה שישראל, הדיון של עם ישראל מול שמואל. עם ישראל בא לשמואל ואמר, אנחנו רוצים אליך ככל הגויים. אתם מבינים עכשיו למה שמואל התעצבן? אתם צריכים אליך, השם אמר זאת מצווה מלך, אבל אל תחשבו שבגלל שעכשיו בסוף תקופת השופטים, תקופה קשה, כבר לא מסתדרים פתאום. כבר הדברים לא עובדים, כמו תמיד, שהשם עושה, שלקראת מדרגה חדשה, אז אנחנו פתאום לא מסדרים עם המדרגה הקודמת. אז עם ישראל פתאום טועה לחשוב, שוכח מה היה כל התקופה, וטועה לחשוב, אוי, אנחנו לא מסתדרים לי מלך. הבעיה
של שמואל זה...
הם אומרים לשמואל, שנייה, הם אומרים לשמואל, הוא שפטן, הוא בנלחם את מלחמותינו, כאילו, אנחנו צריכים עזרה. אומר להם שמואל, זה לא מה שיש, זה לא מה שכתוב בתורה, אל תדע. ועכשיו אני חוזר לנקודה שבה היינו. מלך הוא מצווה. מצווה זה אומר, כל המצוות הם דרכים לקיים את רצון השם בעולם. יש דברים שעם ישראל עושה בשביל לשמור על החוק והיציבות. אמרנו חוקי התנועה, חוקי דינא דמלכותא דינא, משקולות, מידות, כל הסדרים והחוקים. זה לא מצוות. השם משאיר לנו להסתדר. האם יש שלטון דמוקרטי או שלטון מלוכני? אפילו זה, נגיד עכשיו לפי המפרשים שאומרים, אנחנו צריכים לבחור. כן. שוב, אני אומר, זה מחלוקת רצינית, אני לא התכוונתי להיכנס לזה, אבל יש מרחב עצום של אפשרויות לעם ישראל, איך הם יסתדרו בפועל. השם לא נכנס לזה בתורה. כשיש מצווה בתורה, לא יודע מה, ועשית מעקה לגגיך. אני הייתי חושב שלעשות מעקה, זה כל אדם מבין את זה. ומילא, התורה תשאיר את זה למשרד התקנים, לקבוע מה מעקה טוב ומה לא. לא, אומרת לך התורה, תדע לך שחוץ ממה שאתה מבין בזה, יש חובה מבחינת הקדושה, מבחינת זה שאם אתה לא, אז אתה עושה עבירה, אז אתה חייב, נגיד, מי שמפר את המצווה הזאת צריך להביא עולם, מפר מצוות עשה. אתה צריך לעשות מעקה לגגיך, יש לזה השלכות, מעבר לרציונל הפשוט של האדם. אתם, עם ישראל, קדושת החיים, תיזהרו יותר. אל תיסעו על 200 קמ"ש, אל תעקפו בקו לבן, זה ממש מצווה ועשי, נשמרתי מאוד נפשותיכם, עשית מעקה לגגיך, לא משנה. אומר, אנחנו תמיד צריכים לעיין, כשהתורה כותבת משהו, זה לא הכוונה המובן מאליו, כל אחד מבין שאסור לרצוח, אל תרצחו, לא, יש לזה השלכות. הלכתיות בפרטים. שגם אם בתחום מסוים, מבחינת הסברה האנושית, זה לא נחשב רציחה, או אני לא צריך להיזהר עד כדי כך, תבוא התורה ותגיד, קדושת החיים זה רצון השם, זה לא רק סברה פשוטה. גם פה, צריך להבדיל, המלך בעם ישראל, כשאנחנו קוראים פרק אחר פרק בספר שמואל, מתואר מה שאול עשה, אנחנו כל הזמן צריכים לזכור מה המעמד, מה בכלל התפקיד של שאול, מה בכלל התפקיד של דוד. זה לא שהוא בעל השררה, כמו שניתן לטעות, כאילו זה מה שאנחנו מכירים מחיינו, הוא ראש הממשלה שלה, אז לא. אז מה הוא כן? זה מה שאנחנו באים לראות. אבל קודם כל אנחנו צריכים לראות זה מצווה. לכן, באופן מאוד מפתיע, התורה, בואו נפתח למי שיש בחומש דברים פרק י' ז' פרשת המלך, קראנו בה קצת פעם שעברה. מה שנעשה עכשיו, אנחנו נזכור כמה השלכות לזה שהמלך בעם ישראל הוא מצווה ולא צורך, ואנחנו נבין לאט לאט...
אבל זה לא גם וגם?
שאלה טובה, תחכה איתה.
שאלה
טובה, תחכה איתה. לא, הוא שואל שאלה מעולה, כי לכאורה, אז אולי שיש שני תפקידים שונים. אבל שוב, תחכה איתה, אנחנו ברור לי שנגיע אליה, אבל לא יצוער שלא, אז עוד איזה חודשיים תזכיר. טעם, סתם. קיצור, ספר דברים פרק י' ז'. י' ד'. כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך, וירישתה וישבתה בה, ואמרתה, שימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. מה הדבר הראשון שהשם אומר לעם ישראל? כשתרצו מלך, שימו לב לפסוק הבא. סום תשים עליך המלך, אשר יבחר השם אלוהיך בו, א', ב', מקרב אחיך תשים עליך המלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. שני הציוויים הראשונים, שהשם אומר זה א', אני בוחר את המלך ולא אתם.
לא,
יש פה
כפילות,
מקרב אחיך,
דורשים את זה לעבר.
זה לא תוכל לתת עליך,
דורשים את זה לעבר.
בסדר, צריך לראות עכשיו הלכתית מה זה אומר. אבל...
אבא בגרות, אחי. איזה תנ"ך עיון, איזה פוק, זה אבא בגרות.
נכון. מה זה?
לא יודע, זה קל מדי. איך ה...
תושבא, אחי, דיברו עליו איזה חורדוס.
תביא, תביא את השני פעם. נו.
לאבי, אני...
קיצור...
מי שדורש את המקרה בחיך למעט עבדית?
שאלה, מה?
ציגה.
לא, לא עכשיו. שאלה, אחי. עזוב, נו, לא עכשיו. קיצור.
זה קטן, עדיין
ישיר רבה, ישיר גם דרך.
ואחרי המדע, אז
נעשה. מי שאתה אומר לי.
קיצור, אז הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא אומר, אני בוחר את המלך ולא אתם. כי שוב פעם, אם זה עכשיו מי ידע הכי להסתדר עם כולם, מי הכי מקושר, מי הכי חריזמטי, מי הכי חכם, אז כל אומה תבחר את המלך שלה. בחירות, או מועצת חכמים, או פריימריז, לא משנה. אבל אם זה מצווה, אם זה מי, אנחנו לאט לאט נלמד מה התפקיד של המלך. אבל אם זה, השם רוצה למנות לא שליח בתוכנו, לעצמו, לא בשבילנו, בשביל השם, השם בוחר, לא אנחנו. שתיים, לא, שימו לב איזה מצווה חותך את זה, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא, כלומר, רק לא גוי. עכשיו, דמיינו שלי את הסיטואציה, עם ישראל נכנס לארץ ישראל, מתחיל מחדש לבנות הכל. לידו יש עמים עם מסורת מלוכה של מאות שנים. הרי בימינו למשל, השלטון הוא ירושה, היום, השלטון, זה בעצם המשכיות א' של חוקים עותמאנים, ב' של חוקים בריטיים. כי זה באמת היה מוצדק, כי עכשיו כדי להסתדר פה, להתחיל הכל מההתחלה ולהתנסות בכל הניסוי ותהייה שהעמים המתורבתים עברו כבר מאות שנים, זה סתם... בוא נלמד מהם, שים מישהו מהם, באמת, כאילו ממש, הממשלה בעם ישראל היא בעצם התחילה... היא בעצם התחילה ב... בעשרות שנים האחרונות התחילה בעצם מהמושלים שהבריטים הציבו פה. כבר יצרו מערכות של משפט, יצרו מערכות של שיטור וזה. בסופו של דבר היה תהליך של היכנסות לנעליהם. השם אומר, בעם ישראל, בחיים לא, מה שבטוח לא, לא יהיה איש נוכרי. זה לא אותו נושא בכלל. הנושא שלו בחיים, זה לא הנושא של מלך. אל תטעו בזה. בסדר? אז אמרנו, נקודה ראשונה, השם בוחר. נקודה שנייה זה לעולם לא יהיה נוכרי. אגב, תשאלו רגע, אם השם בוחר, אז מה צריך להגיד לי שזה לא יהיה נוכרי?
הרי השם בוחר.
נכון.
אז מה זה כל המון וכל שדאי?
לא, אבל מאיפה אתה יודע שהוא בחר אותו? לא תצייף.
המלך בוחר על ידי נביא.
לא, זה סימן...
כמו ששמואל בא במש...
אולי יבוא לי מישג כזה,
יביא... נגיד, השם בחר את מוחמד עכשיו.
אז אתה אומר, זה כנגד נביא שקר. אני לא בטוח, כי דווקא זה יעזור פה פרשת נביא, יש דרכים אחרות כדי לנפות נביאי שקר. אבל הסיבה היא פשוטה, זה שהשם בוחר, זה קשור גם למה שאתה אומר, זה שהשם בוחר, זה כשיש נביא. אבל כשאין נביא, מה, אין מלך? אז שוב, הלכתית אני אומר, הלכתית, המסקנה הלכתית, שכשיש נביא חייבים לבחור על פי נביא, אסור לבד, אבל כשאין נביא, אפשר לבחור, כשיש נביא סנהדרין, כן, אבל כשאין, אין לא נביא, לא סנהדרין, לא אורים ותומים, אז העם בוחר. ואז השם אומר, לעולם זה לא יכול, כן, עכשיו, לעולם זה לא יכול להיות איש נוכרי. כלומר, יש דרך א', פשוט אני אבחר, מי הכי מתאים לתפקיד שאני רוצה?
ביבי לא טוב.
שתיים, לעולם זה לא יכול להיות נוכחי.
לא, זה משהו
עם תפקידו של מישהו עם איזה,
לא יודע מה,
זה... כן. עכשיו, אנחנו נחזור השאלה של גיא, נכון? אנחנו נחזור השאלה של גיא שהוא אומר, רגע, אבל בסוף יש פה כפל תפקידים. אם אתה אומר שזה לא התפקיד של המלך, אז איך אתה מצפה? מה כתוב על הלשכה של המלך? מה כתוב על הלשכה של המלך? הכהן הגדול, הרב הראשי? כי אם כתוב, המלך הוא בשביל... עוד מעט נראה, מה בעצם התורה אומרת? אם תרצו מלך, אני אבחר מי הוא, זה לא יהיה נוכרי, שיכתוב ספר תורה, והוא בנה ויעסקו בו. אז רגע, אז כבר זה נשמע פה רב ראשי. מה המלך, במה הוא מומחה? הוא למד, לא יודע מה, משפט בינלאומי ואסטרטגיה ומדינאות, או שהוא למד 20 שנה בכולל. מי הוא המלך? לא, כי אם זה כתוב, לפי מה שכתוב פה, אז גם אני יכול להיות מלך, אבל כאילו, יודעים, הער המור, ויאללה, זה שאלה שבעצם תמונה ממה שגיא שאל, רגע, בסוף, זה אמור להיות הכי צדיק או הכי יודע? שאלה טובה, אנחנו נחכה איתה. אז אמרנו, נקודה אחת השם בוחר, נקודה שנייה, זה לעולם לא יהיה איש נוכרי, ואני רוצה שנייה לחזור לתחילת הפרשה, שהיא מאוד מפתיעה. כי תבוא אל הארץ אשר השם לוקח נותן לך, וירשת וישבת בה. כלומר, רק אחרי שכבר ביצעת את התפקידים העיקריים שמלך בדרך כלל מבצע, רק אז מתחיל בכלל הפרשה של מלך. בדרך כלל מלך הוא זה, נגיד בלשון שעם ישראל אומר לשמואל, ונלחם את מלחמותינו. מי היחיד שיודע לארגן את העם, הרי לארגן את העם למלחמה, לכיבוש, זה מצב קצה. אתה צריך אז להרוג את המורדים, לקבוע מי מגויס ומי לא, מי שולט על הצבא. זה הנקודת קצה שבה הכי צריך את המלך, אומר השם, אז אתם תסתדרו בלי. פה בעצם תמון מה שכתוב תקופת השופטים. אז נכון, זה מתחיל, הכיבוש מתחיל עם יהושע. אבל כל תקופת השופטים זה המשך של הכיבוש. מתי הכרענו את מואב? מתי הכרענו את ארם? מתי הכרענו... מה? מתי הכרענו את המדיינים? מתי הכרענו את המקנען? כל זה בתקופת השופטים. בלי מלך! זה מה שמשה חוזה מראש. אתם אפילו לא תרצו מלך, לא יהיה לכם צורך במלך. אלא כל הסוגיה של מלך, המחשבה שלכם לשים מלך, תתחיל רק אחרי שאתם בעצם מסודרים, הכל שקט.
אבל שופט ממלא תפקיד של מלך זמני כזה, לא?
נכון, אבל אם אני חוזר שוב לרמב״ם שאמרנו, בשופט אין את המינוי מלכתחילה שאתה תסדר אותנו, אלא יש מין נהירה טבעית של העם אחריו, נתינת תוקף טבעית כזאת, כמו שילדים נותנים לאבא, לא כמו שילדים נותנים למורה. ילדים נותנים למורה כי יודעים מראש. אם לא, אז הוביא אותי למנהל, אם לא, אגידי להעתיק מהפעמים. הסמכות שילד מול אבא שלו, במידה ויש, אז מול אבא שלו, זה ברור, ברור שהוא אומר לי מה לעשות, כי אני קטן והוא גדל, כי הוא רוצה בטובתי. זה יותר, השופטים בעצם נורים לזה. עכשיו, יש להם את הסמכות של מלך, אתה צודק. גדעון דן אנשים ממש למיטה על זה שהם מרדו בו. אבל כל התוקף של עם ישראל, ההליכה של עם ישראל אחריו, זה לא שהם עמדו ואמרו, מי שאמרה את פיך יומת. זה הפלא של תקופת השופטים, זה הפלא של עם ישראל, שיש בעם ישראל. עכשיו אני אגלה לכם סוד. 2000 שנה האחרונות, עם ישראל נשאר כעם, וידע להסתדר בין הקהילות שלו בלי שהיה לו מנהיג אחד. זה בעצם פלא מקביל. אני לא יודע עכשיו להגיד מה יותר פלא, כי יש צד שכולנו מכונסים פה, אז עכשיו זה מין מעבדה, הכל מכונס וכל אחד רוצה משהו אחר. מצד שני, לאורך כל הגלות, בלי מלך, עם ישראל נשאר עם אותם זהות, עם אותם מנהגים, וכשבא יהודי, לא יודע מה, מדרום אפריקה, מגיע פתאום לאירופה, אז הוא מבין, הוא מצליח להשתלב שם. זה חלק מהפלא הזה שעם ישראל, האחדות, תבועה בו, הוא לא צריך את המלך. אז אני חוזר אלינו. ראינו עכשיו שלוש נקודות בפרשת המלוכה, שבעצם ממשיכות להוביל אותנו להבין מה זה המלך בעם ישראל. א', זה לא יהיה איש נוכרי. זה בכלל נושא אחר. מה שאיש נוכרי מבין במלוכה, כל המסרות שאיתם הוא יבוא ללמד אותנו מה זה מלך, זה רק יתאה אותנו. שתיים, השם בוחר. הוא שליח של השם, הוא לא שליח שלנו. שלוש, אתם בכלל תגיעו למלך רק אחרי שכבר אתם מסודרים, שקטים. וזה ככה היה בהיסטוריה. היה בהיסטוריה שעם ישראל פונה לשמואל, אנחנו רוצים מלך. היינו צפים שזה יהיה לפני זה, ברגע שלא יודע מה, שהמדיינים עולים עלינו, או שהרם עולים עלינו, יבואו לנביאים, לפנחס, הוא היה הנביא של התקופה, יגידו לנו, תן לנו מלך, אנחנו צריכים שיביא אותנו למלחמה. לא, הסתדרו טוב מאוד. בסדר? אז מה זה כן מלך בעם ישראל?
לא רגיד שמלך, כאילו, בגלל נגיד השופטים, אז הם כל פעם נגיד, גם שופט אחרי שהיה איזה משהו רע, נגיד, פתאום הם מתענים עלו אלו,
נכון.
כזה, אז שיש לך מלך, כאילו, אתה לא צריך לחכות שמישהו עולה לך כדי שיבוא, כאילו, יש לך כבר, ואז אפילו לא עולים עליו, כי יודעים שיש לך מלך.
זה נכון, אבל שוב, תשים שאתה מדבר עכשיו על התפקיד האנושי של מלך. זה בכל עם ככה. אבל מה שראינו, בשביל זה בדיוק צריך תקופת השופטים, עם ישראל יסתדר, גם להילחם מול האויבים, בלי מלך. צריך להכריע אותם. אז בואו נראה, אתם זוכרים שקראנו מהרמב״ם מה תפקיד המלך האנושי? הוא אמר, תפקיד המלך האנושי לעשות סדר. בואו נקרא מהרמב״ם, מקום אחר בהלכות מלכים, מה תפקיד המלך בעם ישראל? זה הלכות מלכים, פרק ד' הלכה י'. ובכל ובכל יהיו מעשיו לשם שמיים, ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת ולמלות את העולם צדק, לשבור זרוע הרשעים ולהילחם מלחמות השם. אני אקרא שוב מרוב שזה חשוב.
מה שונה
בכל יהיו מעשיו לשם שמיים, ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת בימינו. אם אני אשאל אתכם, מי אחראי על זה שהתורה תתקיים? מי? איזה דמות במדינה?
רבנות
הראשית. אומר הרמב״ם, מי אחראי על זה שתתקיים הדת, שיהיה מקוואות, שיהיה המלך? סליחה, שוב, אני חוזר קצת, יציף לנו את השאלה ששאלנו קודם. את מי תבחר למלך? את מי שיודע להיות מספיק מתוחכם ומספיק פוליטיקאי ומדינאי, או מי שמבין במסכת מקוואות? ולמלות את העולם צדק.
גם וגם.
איך אבל לא פחו מלך בית שאול ו...
ולשבור זרוע הרשעים וללחם מלחמות השם.
שאולה נשכן.
ולשבור זרוע הרשעים, שוב, למלות את העולם צדק, ולשבור זרוע הרשעים ולהילחם מלחמות השם. כלומר, את המלחמות של מי המלך ילחם? של העם שלו? איזה איום הוא בא להפר? אומר דוד בפרק ב' בתהילים, ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. בתחילת הפרק שם, ברך למילה. התאספו מלכי ארץ על השם ועל משיחו. כלומר, מי בא להילחם במלך ישראל? מי שעוין את עם ישראל או מי שעוין את השם? נוסדו יחד על השם ועל משיחו. אז אומר הרמב״ם, התפקיד של המלך זה לדאוג שהתורה תתקיים. אתה רוצה שאתן לכם דוגמאות מספר שמואל? ניתן. אתם יודעים מה, למה שאני אתן? אתם תיתנו. נסו להזכיר לי, מי שזוכר, מצוות ששאול יישם אותם. כלומר, שהוא אכף קיום מצוות השם. שאול המלך הראשון, מצוות ששאול דאג לאכוף אותם. יפה, שחיטה, לא לאכול על אדם.
שהם באו, שהם
אכלו... לא לאכול על אדם. עוד משהו, נראה לי עוד לא הגעתם לזה. יכול להיות, אתה צודק בין שדרים. בסוף שמואל א' כתוב ששאול הכרית את האובות והעדעונים. יש מצווה שכתובה כמה פעמים.
מה זאת אומרת, הוא הלך אליהם.
ואז הוא הלך להם בעצמו, כן.
שאלה טובה, בסדר, אנחנו נדון בזה במקומו, לא יודע מתי, עם הקצב שלכם, אבל...
שבוע וחצי יש לך.
בסדר. נראה אולי.
שישי הבא סגרנו זה...
קיצור... עוד חודשיים, בסבב הבא, שיגיעו סוף לשמואל, אז... קיצור, אז שאול, פסוקים מפורשים, איך ששאול, הוא זה שאחראי לדאוג שעם ישראל לא יאכל על אדם. הוא אחראי לדאוג שמצוות התורה לא יהיה עוב ועידוני. הוא אחראי אליה. זה לא שהוא אומר, טוב, אני דואג לתפקוד, למיסים, לכבישים, ואתה הרב הראשי, אתה הכהן הגדול, אתה הרבנות הראשית, תדאגו לקיום מצוות השם. אומר הרמב״ם, וזה שוב פסוקים מפורשים. אני אחראי. אתם מבינים למה התורה אומרת שהמלך כותב לו ספר תורה? זה התפקיד שלו. בואו נראה עוד מקורות על זה. כן? כן.
אוכף תורה זה משהו גם שופט אותם?
כן, בהחלט. תגיד לי אתה דוגמאות שבהם האנשים באים להישפט אצל המלך.
שפט
שלמה, אצל דוד מצינו את זה.
בגלל זה שמואל מתעצבן, כי הם לא היום נמישה, כאילו הוא להחליף אותו
לשופט. לא, שמואל מתעצבן בעצמן מלך ככל הדוד.
לא, זה נשמע גם פה.
אתה נביא לו משל, אבל הוא מביא לו משל בגלל שהוא היה שופט.
כן. הוא אמר לו, הוא הציג כביכול ממש, גם האישה, האישה שיואב שלח, גם כן, היא כאילו, עשתה עצמה כאילו יש לה משפט, באה אל המלך.
אתה רוצה מה?
אתה רוצה שאני מסכים פה?
מה?
אני לא
משפט.
אני לא
שאני
אמרך,
בכלל
לא
יודעת. תקראתם.
אני לא שאני אמרך, הוא אחר.
זה הפרקים של אבשלום שם, שמואל ב' תתווה ולדעתי.
אתה כזה
שמואל?
לא, אתה אומר. הרב,
כן.
אולי אומר...
כן, מה גיא אומר?
מה שהפריע לשמואל, סימן אומרת ככל הגויים, זה שרצו להחליף אותו, ואז נקודה, לפי מה שמסביר, זה איזה ככל הגויים, שהם לא מבינים את מה אתה אומר.
אז א', יש בזה בערך 15 דעות. על מה שמואל התרעם? אנחנו...
15
דעות? אנחנו ננסה לאחד אותם וללקה אותם, למצות מהם את העיקר. אבל גם זה שהם רצו להחליף אותו, בעצם שמואל אומר, עוד לא הגיע הזמן. הרי יש מצווה בתורה לשים מלך, מה רוצה שיחליפו אותו? תשובה, זה שהם באים באופן שלילי, שכאילו לא מרוצים מההנהגה הטובה שלו, יכול להיות שזה חטא. בסדר.
הם לא דיברו על הבנים
שלו, אבל... בסדר, אז אני אומר...
הם דיברו על הבנים שלו, אבל הוא אמר שהם עשו, לא כל אחד פה... כן. לא יכול לדבר על משהו אחר.
בגלל שהוא יש אישות יותר טובה.
בוא נמשיך. כשממנים מלך בעם ישראל, מה האקט, מה הטקס שעל ידו ממנים אותו? משיכה. רגע, לא, משיכה, לא, משיכה, שופכים עליו שמן. איזה שמן? סויה? שמן המשחה. מה זה שמן המשחה?
זה
היית קטיק, אתה לא יודע, שם נורא, לא? איך אנחנו יודעים מה המתכון של שמן המשחה? איפה זה כתוב? לא, בחומש ויקרא. סליחה, לא בחומש ויקרא, סליחה. בפרשת כי תישא. בציוויים, במסגרת הציוויים על המשכן, השם אומר, אתם בונים כלי, בנינו ארון, בנינו מזבח, בנינו מנורה. מה הופך אותם לקדושים? יש ממש דינים שהכלים האלה קדושים. מה הופך אותם לקדושים? לא רק זה שבנינו אותם, שמן המשחה הוא הופך אותם מחול לקודש. אותו דבר הכהנים עצמם. כשמינו את הכהנים, עצם זה שהגדירו אתם תהיו כהנים, הם לא הפכו לקדושים. ברגע ששמו עליהם שמן המשחה, אז הם הפכו לקדושים. מתחילת פרשת כי תישא. שמתם לב איך ממנים מלך בעם ישראל? עם שמן המשחה. שמן המשחה זה שמן שנועד לקדש. בדרך כלל איך ממנים מלך? משביעים אותו נאמנות לאומה. כן, כל הטקס הזה, מה בעצם המלך אומר? אני נשבע אמונים לאומה, לעם שלי, שאני בא לשרת את מי? אתכם. לא, 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 בעם ישראל זה משהו אחר לגמרי. לוקחים את מה? את המתכון שהקדוש ברוך הוא ממש אמר, זה מתכון אלוקי. שמן ששמור בשביל לקדש את המזבח, את המשכן הכהנים. אנחנו לא ממנים מלך, אנחנו מקדשים מלך. כי מי הוא? כמו שהרמב״ם אמר, הוא מעשיו לשם שמיים. הוא נלחם מלחמות השם. הוא לא בשבילנו. שאול נמשך עם שמן המשחה. רק לא עם קרן. עוד משהו, ברגע, גם אצל שאול וגם אצל דוד כתוב, שברגע שהם המשכו, חלה עליהם רוח השם.
התחלף לבבור.
נהפך לבבור והיה איש אחר.
לא, זה כשהוא התנבא עם הנביאים.
כן. בסדר, אבל כמו, זה ממש חלק מתהליך. וגם על דוד כתוב, שמיד ברגע שהוא משך אותו, מיד ברגע ששמואל משך אותו, זה... מה? כן, מן היום ההוא והלאה. אצל דוד כתוב, ותצלח רוח השם אל דוד מהיום ההוא והלאה. אז אני רוצה שנזכור את זה, שנחרות את זה על לבבנו. זה לא שהוא משך את דוד, הכוונה, לך הסמכות לחוקק חוקים, לך הסמכות להוביל את המשטרה. לא! אני מכיל עליך רוח השם! אתה תבין מה השם רוצה.
אז הוא לא צריך
לומר
שום
לפני. מה?
אז המלך הזה לא
חייב
לדעת כלום.
השאלה מי ראוי שתחול עליו רוח השם, איזה כלי הוא?
מבחינת ידע,
אני לא... מבחינת ידע. אתה תחזיר אותנו לשאלה שהיא שאלה... איך קוראים לך תזכיר לי? ינון?
שאול
אתה דבר? זו שאלה שאני מסכים איתך, לא ענינו עליה, היא מרחפת באוויר, כלומר, אז רגע, אז המלך הוא לא אמור גם להיות המלך, דוד, שאול, הם לא עסקו בסקרים, בדעת קהל, בתכנון כבישים, ברפואה, במלחמה, קיצור, בכל הענייני החול? שאלה טובה. אנחנו עדיין משאירים אותה פתוחה.
אפשר להבין מה הידיעה שהקרן
היא,
או שזה
כלום
קליטי?
למה דווקא קרן?
מה זה מסובב?
שפע.
אז אני אומר, כי זה קשור לענייננו, בסדר? סוגיה רחבה, אבל לא אפתח אותה, נגיד את זה כמין אקסיומה. אבל לא, אתם תבינו. הקרן היא משהו מיוחד. היא משהו שהשם ברא. לבעל חיים, שהוא בעצם מעבר לגוף שלו עצמו. כבר לנו אין קרן. הגוף נגיע, התבנית הבסיסית של גוף של כל בעל חיים באשר היא, היא... לא מדבר עכשיו על דגים וזה. ראש, נגיד איברים פנימיים, ולא נגיד אף כידיים, כי לא, אבל בוא נגיד
גפיים.
כלפיים, גפיים. גפיים, כן, זו המילה הנכונה. אבל השם ברא בחלק מבעלי החיים, משהו שהוא מעבר. יש מעבר למטה, זנב, וראש לא לזנב, ויש מעבר למעלה. בסדר? מעבר למעלה, מעבר לראש, זה בעצם אומר שיש עוד משהו, מעבר לכל מה שמסוכם פה בגוף הגשמי, זה הקרן. למשוח בקרן זה בעצם אומר, זה מתלכד עם מה שאמרנו עד עכשיו, זה אומר אנחנו לא מושכים את זה מכוח שאנחנו, זה כלול בנו, אנחנו צריכים את זה כאחד מהתפקודים, אלא זה, במילה אחת, מעבר. מעבר, לא אנושי.
שאול לא...
נכון, וכשאנחנו... זה חלק מהתפילות שלנו להרים... הרם קרן ישראל עמך, ואבינו מלכנו, נכון? הרם קרן ישראל עמך, הרם קרן ישראל עמך, להרים קרן, וזה לקוח מהתנך. להרים קרן זה בעצם מעבר לצרכים הגשמיים. נכון, דוד בגלל שמלכתו נצחית מעבר לאנושיות, תמיד מבחינה אנושית המלך תמיד יתחלף כי הוא תמיד לא יתאים לכל הדורות וזה. מי שנמשך בקרן, אמרנו, כל מלך נמשך בשמן המשחה, ואפילו שאול, כי עצם התפקיד בעם ישראל זה קדוש.
את שאול למשל
עם פח
שמן.
ממש שליח השם. רק את שאול עם פח שמן ודוד עם קרן. אז שאלה מה זה קרן?
אז למה משכו את דוד כמה פעמים אם בעצם המשיכה הוא הפך לקודש?
מה זה משכו אותו כמה פעמים? פעם אחת משכו את דוד.
שאול עשו לו פעמיים.
מה זה כמה פעמים?
לא עשו לו אנשי יהודה ואז...
לא עשו לו עוד משיכה. מינו אותו. נתנו לו עכשיו את הסמכות בפועל.
מפתח.
עכשיו, אז אני רוצה שנתרגל, זה מה שאנחנו חווים, זה מה שאנחנו מבינים כשיש מלך, למשל. שאול, כשכבר השם לא בחר בו, כבר משך את דוד.
רוח רע.
יש לו רוח רע. מה זה הרוח הרע? מה זה פסיכולוגי?
רוח הביש.
רוח רע דבר מאוד פשוט. אותה רוח שהוא קיבל עם המשיכה.
עזבה אותו.
עזבה אותו מצד שני, מצד שני הוא עדיין משמש כמלך, הוא עדיין ממשיך את המשיכה. אז אותה רוח כבר לא מתנהל לטוב. אבל הרוח הזאת, שהיא בעצם זאת שמניעה את המלכים, הלב אחר הזה, רוח הקודש בעצם, יש לו תפקוד, כמו שכתוב פעמיים, הגם שאול בנביאים, הוא בעצם אומר, רגע, המלך הוא נביא, המלך הוא... הפער הזה שכל הזמן, שאנחנו מתחילים לעמוד עליו, רגע, המלך הוא החכם, המדינאי, המקושר, הקריזמטי, או הצדיק הקדוש הנביא? זה נראה לנו שני דברים שונים. לא, זה התפקיד. כן, כשהוא חטא, אבל אז זה עדיין לא עזבה אותו, אלא ברגע שהשם, ברגע שהשם אמר לו, אתה תדחם אל המלוכה, ומשך את דוד במקום, שלח את שמואל למשוך את דוד, היה לו רוח, היה לשאול רוח רע.
מה,
איזה? מה? שהיה לשאול רוח רע? מי יוחת נראה לי. לא, דוד אמר לו, השם אמר לו שדחם אל הלכות בפרק תתבר. אחרי המלאק, אחרי מלחמת המלאק שהוא לא הרג את כולם. ואז מגיע משיכת דוד ומלחם מול פלישתים, וכבר משיכת דוד בפרק תזיין, אז דעתי שם כתוב, כן, שם כתוב ש... בפרק תזיין כתוב ששאול יש רוח רע ובוחרים בדוד. ושכחתי כמובן לומר, למה דווקא דוד יודע לנגן ולהעביר את הרוח הרעה הזאת? כי אצלו יש את הרוח המיושרת. זה הוכחה שהרוח הרעה של שאול היא רוח המלוכה הרעובתת. כי אחרת מה, דוד הוא המומחה נגינה היחיד? לא, הוא המומחה רוח הקודש המלכותית היחיד.
אם
לכאורה
זה התפקיד, אז למה המלך הולך?
למה לכאורה? אם זה התפקיד, כן. אבל אני חושב שמה שאפשר לדמה בין מלך לנשיאות, כבר בתורה יש שני מושגים כאלה, אבל במיוחד הנשיאות, שמדבר על הנשיאות בקהילות בגולה, זה לא אותו תפקיד של מלך, אין אותו תפקיד של מלך. אל תשווה את זה, אין
לסיום. אבל אם התפקיד שלו הוא ינקה רוחנית, אז איך הוא יכול לרדת ולקחת שדות ויש לו שליטה?
שאלה מעולה, שאלה מעולה. זה חלק מהשאלה שאנחנו עדיין צריכים לענות עליה? כן.
זה שמשכו אותו לפני מלחים גוליאת, זה משנת לנו את הכוח לנצח לגוליאת בסופו של דבר?
כן, בדיוק.
הרב, אז זה שכתוב פה בשמואל ב' שהם משכים אותו, מה הכוונה?
את מי?
דוד.
שמואל משך אותו.
איפה?
הוא בא לב לבד.
תגיד לי פרק פסוק.
ושמואל ב' פרק
ש... כי לפעמים המושג משיכה מופיע במובן של מינוי. שמואל ב' פרק ד' פסוק
פרק ד' זה ה' אני קראתי בדיוק את המילה אבל זה משהו ויכולת למלך דוד ברית פסוק ג' ה' ג'
לא, זה לא פרק ד'
ויבואו כל זקני ישראל מלך חברונה ויכולת למלך דוד ברית בחברונה לפני אדוני והמשכו את...
אוקיי, הבנתי, כן, הבנתי מה שאתה מתכוון. אז פה אני לא רוצה לענות לך מהשרוול, כן, אתה רוצה לתאם פה מפרשים, אבל אני כמעט בטוח שהכוונה פה, לפעמים המושג של מלך זה כמו שכתוב בתורה למלא את ידו, הכוונה למנות אותו. טוב, אז אנחנו נסיים פה, אז בעצם פעם שעברה הבנו מה זה לא מלך בישראל, הפעם עסקנו מה זה כן מלך בישראל. בפעם הבאה אנחנו בעצם נעסוק, גם נעמיק את הנקודה הזאת, וגם ניישב בשני התפקידים, כי בסופו של דבר מלך בישראל מקבל. כל הזמן השאלות בצדק הסתובבו סביב השאלה הזאת, מה קורה בייחוד ביניהם. שמלך בישראל מקבל גם את כל התפקיד האנושי. נו, אז למה לא תעשה את זה כבר שניים? זה לא אותו תפקיד. אז תחלק את זה, יש שני תפקידים. שאלה מעולה.
תודה רבה, הרב. תודה רבה.